היסוד של התפילה של עם ישראל, יש לה כמה וכמה רבדים, הוא נושא לדעת בהם. רובד ראשון זה ההבנה של תפילתם של ישראל, תפילה של עם ישראל, היא פועלת גדולות ונצורות מצד הכוח האלוקי שהקדוש ברוך הוא נתן לנו. וזה הרב אתה כותב בדברי הכלליה, על מה שכתוב הרמי, מזרמל, לפי, להודות ולהלל ולשבח את בורי, לשם איכות חודשה ולמושים. מה פירוש הרמי מזרמל את בורי? מה אפשר? מה זה מזרמל את בורי? הפה שלך הלך לאנשים שצריך להזמין אותו? איפה הוא? מה זה הרמי מזרמל את בורי? אומר הרב הצל כך. עולם הדיבור צריך להבין, ואנחנו צריכים להבין את זה לעומק, כי זו סוגיה מאוד מאוד פירומית ומאוד מאוד עמוקה. צריך להבין שהפה שלנו, אף על פי שהוא משמש לדיבור הרגיל, כאשר אנחנו מגיעים כדיבורי תפילה, אנחנו נמצאים במשמעות אחרת לגמרי מאשר דיבורים רגילים. ואני אסביר מה אני מתכוון בדברי הרב, עכשיו אני אומר. הרב אומר כך, כל הדיבורים של דיבורי החול, וגם הדיבורים שנמצאים ברחבי העולם כולו, האנושות כולה, הדיבורים האלה, הם דיבורים שבעצם מתארים את מה שכבר קיים במציאות. כלומר, נגיד, אני רואה פה כוס, אז אני רואה, כוס הזאת, יש פה שולחן, ויש פה על קירות, ויש פה... אני פשוט מתאר את המציאות. המציאות קדמה לדיבור. הלכתי לגן חיות, ראיתי פיל. אז עכשיו אני אספר שראיתי פיל, ואני תעזר לכן את למעלה, והיא עשה שם ככה וזה. אני אספר סיפורים של משהו שקרה בעולם. אז כל מה שקרה בעולם קדם לדיבור. הדיבור יכול להיות רק בעקבות זה שיש דברים גם מקודם. כל זה זה דיבורים של קודם. אבל דיבור של קודש שונה במהותו מאשר דיבור של קודם. במה הוא שונה? שהדיבור של קודש במקורו זה הדיבור האלוקי. שימו למה שאני אומר. הדיבור האלוקי, נעזוב רגע את הדיבור האנושי, הדיבור האלוקי הוא לא מתאר את העולם הקיים, אלא הוא בורא את העולם. בעשרה מאמרות נברא העולם. הקדוש ברוך הוא אמר, ויאמר אלוקים יהיה היום, ויאמר אלוקים יהיה רקיע, ויהיה רקיע. כלומר, הדיבור האלוקי מחולל את המציאות. מה זה הדיבור האלוקי בעצם? הדיבור האלוקי, למעשה הדרך, לגלות את העולם. אומר הפסוק פתח פיך, כן, פתח, כתוב שם, פתח פיך ויעירו דבריך. מה זה יעירו דבריך? האור העליון, זה כמו שהמחשבה מתגלה על ידי הדיבור, כך האור האלוקי הנסתר מופיע לעולם על ידי הדיבור. כל המציאות כולה, הקדוש ברוך הוא ברא אותה על ידי הדיבור. כשאדם מדבר דיבורים של, עוד כמה לפני האדם, הקדוש ברוך הוא, כשהקדוש ברוך הוא מדבר, הוא בורא את העולם. הדיבור זה שפע של אור אלוקי, שעל ידי זה המציאות נוצרה. בדבר השם, שמיים נעשו, וברוח פיו כל צבעם. והפלא הגדול, הפלא האלוקי שהקדוש ברוך הוא חקק בבריאת העולם, כשהוא ברא את עם ישראל, אז הוא נתן את כוח הדיבור האלוקי בתוך עם ישראל. וזה מה שאומר הפסוק בישעיהו, ועשים דבריי בפיך, ובצל ידי כיסיתיך לטוע שמיים ולסוד הארץ ולאמור לציון עמי אתה. מה זה ועשים דבריי בפיך? אומר המדרש, ועשים דבריי, את הדיבור האלוקי, שאני בראתי שמיים וארץ על ידי הדיבור, אני שמתי את זה בפה שלך. ומה זה? למה? לטוע שמיים ולסוד הארץ. כלומר, על ידי הדיבור שלך, אתה נוטע שמיים ויוסד הארץ, ולמור לציון, מי אתה? אל תקרא מי אתה, אלא עם מי אתה. מה אנה בראתי אלמה במילולה, אף אתה תברא אלמה במילולה. כלומר, שהקדוש ברוך הוא נתן לעם ישראל
כוח אלוקי בדיבור שלהם. רוח השם דיבר בי ומילתו הלשוני. באופן שכאשר אנחנו מתפללים, ואנחנו רבותינו הקדושים צריכים לחזק את שרירי אמונתנו בדבר הזה, בגלל שעמידת האמונה של האדם בכוח האלוקי שיש בפה שלו, ככה הוא יותר מתעצם ומבין את המשמעות של התפילה שלו. שאתה יודע, יש לנו בעיה. בוא נראה, שים רגע משהו על השולחן. יש לנו בעיה. הבעיה שלנו שאנחנו לא רואים את התוצאות הגלויות של העבודות הרוחניות שלנו. כשאני בונה בית, אני רואה, הנה, בניתי בית, אני רואה את התוצאה. אז מילא, אני יודע להעריך, הנה, קורה פה משהו. אבל כשאני אומר, ותמלוך אתה השם לבדיך בארץ ציון משכן כבודיך, אני לא רואה שקורה משהו. כשאני תוקע בשופר, אני לא רואה שקורה משהו. וכתוצאה מזה, אני עלול לחרוש, אגיד, טוב, אז מה קרה? וכאן צריך להבין את נקודת האמונה. האמונה שלנו, כי כל המימדים הרוחניים שאנחנו פועלים ברוחניות, מתחזקים על ידי אמונה. כשאדם מאמין, הקדוש ברוך הוא נתן לעם ישראל כוח, ואין כוחם אלא בפה, וידי התפילה שאנחנו מתפללים, אז השפע האלוקי מתגלה בעולם. וזה סוד, אומר הרב זצ"ל, זה סוד ועשים, שאנחנו אומרים, הריני מזמן את פי, זה מצד שאנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם. אני יודע שהדיבורים שלי סתם כבן אדם, הדיבורים שלי הם דיבורים רגילים, אני מדבר, אני בעולם הזה, אבל אתה ריבונו של עולם, בחרת בעם ישראל ונתת בנו כוח לדבר דיבורים של קודש, שתפילתנו תפעל. ולכן ריבונו של עולם, עשה השם שפתי תפתח. אתה תפתח את הכוח הדיבור האלוקי, ופי יגיד תהילתך, יגיד זה לשון המשכה, כמו נהרה דנגיד ונפיק. שאני אמשיך, התהילה, השפע, יימשך לעולם דרך התפילה שלי, דרך הדיבור שלי. וזאת ההכנה מעוררת את השורשים העליונים של הדיבור, כדי שהדיבור שלנו יפעל. כדי שהדיבור שלנו יהיה לו כוח לחולל את האור הגדול. והדבר הזה צריך לדעת אותו. שהרמח"ל כותב במאמר החוכמה, ואנחנו נשתדל בעזרת השם בהתוועדות הזאת, קצת להתבונן בדברים של הרמח"ל שמסביר את התפילה העיקרית שמוסיפים בראש השנה. מוסיפים בראש השנה ואתה קדוש. ואתה קדוש מוסיפים, ותוספת באתה קדוש זה משהו שעומד ברום עולם. עוד רגע ניגע בזה, בעזרת השם. הרמח"ל אומר, כהקדמה למאמר החוכמה, והנה ביום ראש השנה, אצלי זה כתוב לי במילים שלי על המחזור, כתבתי את זה בכתב יד, והנה ביום ראש השנה, האדון ברוך הוא עומד כביכול בבחינת מלך על עולמו. ועל כן השעה ראויה להתפלל לפניו, שתתגלה מלכותו לגמרי בעולם. וצריך להתחזק בזה מאוד, כי זה כל טובנו וכל תוקפנו. עוד פעם, והנה ביום ראש השנה, האדון ברוך הוא עומד כביכול בבחינת מלך על העולם. ועל כן השעה ראויה שתתגלה מלכותו לגמרי בעולם. וצריך להתחזק בזה מאוד, כי זה כל תוקפנו וכל טובנו. אני רוצה רגע להסביר את זה לעומק. מה פירוש שהאדון ברוך הוא עומד כביכול בבחינת מלך על העולם? בוא נקשה קושייה פשוטה, מתפילה לתפילה. אנחנו עומדים בסליחות, אומרים, השם מלך, השם מלאך, השם ימלוך לעולם ועד. אנחנו בתחילת התפילה, באים ואומרים, אדון עולם, אשר מלאך, בטרם כל יציר נברא. נכון? אם כן, אז למה אתה צריך להגיד, ותמלוך אתה השם לבדיך בארציות? הרי אתה אמרת שהוא מלך. אתה כבר אומר שהוא מלך, אתה אומר השם מלך, השם מלך, השם ימלוך. מה שייך לבקש שהוא ימלוך? הרי אתה מודה שהוא מולך כל הזמן. נכון? אז מה הפשוט שאתה מבקש מהקדוש ברוך הוא שימלוך על העולם? מלוך על כל המקום בכבודה. אז התשובה לדבר היא שיש שתי מדרגות במלכות השם בעולם. יש מלכות השם נסתרת ויש מלכות השם גלויה. מלכות השם נסתרת, זה הכוונה, צריך להבין משהו. אולי רק שנייה, נבין קצת מה פירוש מלך. מה פירוש השם ימלוך על העולם. ולמה מלכות השם היא דווקא ביום ראש השנה בולטת, שזה יום בריאת העולם? מה קשור דווקא יום בריאת העולם? יום מלכות השם. מה זה מלך? מלך, אומר המהר"ל, זה מלשון מוליך. מה זה מוליך? מוביל, מנהיג את העולם. למה העניין של מנהיג העולם מופיע דווקא ביום בריאת העולם? אגב, בפשטות, יום ראש השנה זה יום בריאת העולם, ויום שבו הקדוש ברוך הוא התגלה כבורא, ומתי הקדוש ברוך הוא התגלה כמנהיג? בפסח, נכון? שם הוא התגלה, אני מנהיג את העולם. אז זה בחינת בורא ובחינת מנהיג. אבל למה דווקא ביום ראש השנה מתגלה הקדוש ברוך הוא בתור מנהיג? אז התשובה לדבר היא מאוד עמוקה. ידוע הדבר, כמו שהרמב״ם גם אומר, וזה כתוב בספרים, עם ישראל מדגיש שהעולם נברא, העולם לא קדמון, העולם נברא. מה כל כך בעייתי בזה שאתה אומר שהעולם קדמון? הבעיה באמירה שהעולם קדמון, זה בעצם אתה אומר שאין לעולם תכלית. מה הכוונה? אני מסביר. כשאתה אומר שהעולם נברא, בעצם אתה אומר שיש בורא, שהוא ברא את העולם בכוונה ורצון. אם אתה אומר שהוא ברא את העולם בכוונה ורצון, מה זה אומר? שהוא ברא את העולם עם איזו תכלית מסוימת לעולם. הוא לא ברא את העולם סתם. הקדוש ברוך הוא, השמש, הירח, גרמי השמיים, האוקיינוסים, כוחות הטבע, בני אדם, הנבראים, חיות וכו'. זה לא סתם שהקדוש ברוך הוא רק ברא את העולם. להכיר את הקדוש ברוך הוא כבורא, זה כי יודעת, כן, יש מישהו שעשה את כל זה. אבל הידיעה שיש מישהו שעשה את כל זה, היא מלמדת אותך ממילא גם, שיש תוכנית לבריאה ויש לה יעד שלשם היא צריכה להגיע. הוא לא ברא סתם. זאת אומרת שבעצם ההבנה שיש בורא, יש הבנה שיש מנהיג, שיש תכלית ויש מטרה לעולם. שלמות העולם, בית המקדש, גאולתם של ישראל, זה משהו שעומד בבסיס של בריאת העולם. אגב, זה סוד מה שאמרו חז"ל, שתנאי תנאי הקדוש ברוך הוא מעשה בראשית. כי התורה, זה לא נורא, זה להניק ולהוביל את העולם אל יהודו. אז אם אין, האם העולם לא הולך ליהודו, אין לו סיבת קיום. לכן בריאת העולם תלויה במתן תורה. אבל ברגע שאתה מבין שהקדוש ברוך הוא מנהיג של העולם, אז בעצם המושג מלך זה להוביל את העולם אל יהודו ולתכליתו. והיות והקדוש ברוך הוא עשה בחירה חופשית, כי רצה הקדוש ברוך הוא שהבריאה כולה ברצונה, מתוך הבחירה החופשית של האנושות, תלך אחר השם, היות ויש בחירה חופשית, אז בני אדם יכולים להגיד, לא, אנחנו רוצים ללכת לכיוונים אחרים, אנחנו רוצים לקחת את ההגה של העולם ולהוביל אותו לכיוונים אחרים. הנה, עם ישראל חוזר אחרי 2000 שנה לארץ ישראל. אנחנו נאבקים על ארץ ישראל. שלמות הארץ, זה כדוגמה אחת. שלמות הארץ, קדושת עם ישראל, טהרה של כל העולם, בניית המקדש. יש אנשים בעולם שאומרים, אתם חזרתם אחרי 2000 שנה ורוצים את ארץ ישראל. בסדר? אנחנו מחליטים שלא. אנחנו מחליטים שלא. שטיחים אדומים, ארמונות מפוארים, אנשים בעלי שלטון בעולם. יכול להגיד, אנחנו שם תוכניות אחרות. והם באים ואומרים לנו, לעם ישראל, כן, עם כל הכבוד לאידיאלים שלכם, בסדר, אז מה? אנחנו תוכניות אחרות. אבל כשאנחנו מכירים בעומק הלב שהקדוש ברוך הוא מנהיג העולם, זה אומר שכל מי שמנסה לעמוד כנגד, הוא מנסה לעמוד כנגד המהלך האלוקי. זה לא אנחנו, זה הקדוש ברוך הוא מגלגל את העולם, והוא מוביל את העולם ליהודו. וביום ראש השנה, יום שבו השם ברא את העולם, זה גם יום שבו מתנוצצת התכלית של הבריאה. הרי הרצון למה לברוא את העולם, זה מה שעומד ביסוד העולם, נכון? אז באותו יום שבו נברא העולם, גם מתעורר המגמה והתכלית. ולכן בכל יום ראש השנה, שמתחדש את הבריאה, מתחדש גם הטעם והרצון האלוקי שברא את העולם, דהיינו התכלית. והגיע הזמן בשעה הזאת לעמוד לפני, זה מה שאומר הרמח"ל, באותו רגע, זה כתוב גם בבעל התניא, זה כתוב גם בדברי האר"י הקדוש, שבאותו יום מתחדש רצון האלוקי מחדש להופיע בעולם. ולכן, היות וניתן הכוח לישראל מלמטה, ומלכותו של הקדוש ברוך הוא תלויה בהתעוררות של ישראל, אז השעה ראויה להתפלל, באותו יום ריבונו של עולם תמלוך לגמרי בעולם. דיינו שהמגמה והתכלית האלוקית בבריאת העולם תופיע בכל מילואה. והרמח"ל אומר צריך להתחזק בזה מאוד, בגלל שביום ראש השנה מתחדש שורש הרצון במרומים למלוך בעולם. זה השורש של כל השנה כולה. מידת ההתגלות האלוקית של העולם בעולם השנה תלויה בו ביום הגדול והקדוש הזה. ולכן אומר רמח"ל, השעה ראויה להתפלל וצריך להתחזק בזה מאוד. זאת נקודת עבודתנו בבחינת מלכות השם בעולם. זה עבודה מאוד מאוד גדולה ויקרה, זה עבודה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, עם ישראל, לעמוד לפניו בתפילה ביום הזה.
הרב, מה קורה שמתחזק הרצון?
הרצון האלוקי?
כן.
הקדוש ברוך הוא מתגלה בעולם כל פעם ביחידת זמן. וכל פעם יש קצבת שפע לפי שנה ושנה. זה מה שאומר, עיני השם לוקח הבא מראשית שנה ועד אחרית שנה. זה אומר שהשפע האלוקי, מידת ההתגלות האלוקית בעולם, היא מתחדשת ביום הראשון של השנה, שהיא נקודת השפע של כל השנה כולה. עד כמה העולם מתקדם ביעדים לקראת השלמות האלוקית, זה נקבע ביום ראש השנה.
אבל... לא משתנה רצון,
כל מה שאנחנו מדברים זה לא בעצמות הבורא ברוך הוא, אלא במידת האור הישם שמתגלה בעולמות. וזה תלוי בנו. וזה תלוי בנקודת הרצון שלנו. זה עבודה גדולה, זה עבודה גדולה. תראו רבותינו, אנחנו עכשיו, תשימו לב, אנחנו עכשיו יושבים פה כי אנחנו רוצים להגיע באמת בלב שלנו ליום הגדול והקדוש הזה. ופה, תבין, אפשר להגיד, אנחנו כמו איזה סוג של משל לחיילים שיוצאים לקרב, שכל אחד יש לו תפקיד. כל אחד יש לו תפקיד. כמה חשוב שכל אחד מיושבי החדר הזה, האולם הפתוח הזה, ידע שהתפילה שלו היא משהו גדול וחשוב לפני בורא עולם. היא משהו גדול בתפילת ימים נוראים. אני עוד רגע אגיע לדברים נפלאים מהזוהר על תפילת ראש שנה של הדור האחרון. כמה שאנחנו רוצים להשיב את זה ללב כדי להתפלל באמת מעומק הלב, ולהבין שהתפילה הזאת היא תפילה שיש לה כוח גדול לכל השנה כולה. אנחנו בתקופה, בכלל כל הדור שלנו זה דור של גאולה, שכל כך הרבה צריך להתפלל שהאור האלוקי יופיע. תראו איזה מאבקים יש עכשיו, מאבקי איתנים בין כל מיני כוחות סביב הנקודה. ככל שגאולתם של ישראל מתקרבת, אז המאבקים סביב הזהות היהודית, סביב כל כך הרבה דברים שקשורים לתקומת ישראל בארצו, המאבקים הולכים ונעשים חריפים. ואנחנו מבקשים לפני הקדוש ברוך הוא שיופיע. ואני אגיד לכם משהו, בפרט בתקופת הקורונה, שזו תקופה שרואים שהקדוש ברוך הוא מטלטל את העולם. ככל הרב זצ"ל כותב שככל שרואים טלטלות עולמיות יותר, ככה מבינים שהקדוש ברוך הוא הולך ומופיע אור גדול. כי מידת הטלטלה, ככה מידת ההכנה של העולם נקראת המדרגה הגדולה שתופיע. והיום, אחרי שהקדוש ברוך הוא הראה לכל האנושות את באמת את ה... ושח גבות אדם ושפל רום אנשים ונשגב שם ובדו ביום ההוא, איך הקדוש ברוך הוא התגלה בקורונה, חשבנו שאם אנשים חשבו שכבר האנושות יכולה לשלוט על כל העולם, רואים כמה הכוח של בני אדם המוגבל. זה הזמן לבקש לפני הקדוש ברוך הוא, וידע כל פעול כי אתה פעלתו, ויבין כל יצור כי אתה יצרתו. זה זמן להתפלל על זה. אז אנחנו נעשה הפסקה של ניגון, ונמשיך אחר כך בדברי הזוהר על המשמעות הגדולה של תפילת ימים נוראים. בסדר? בכבוד.
אשמח אם יהיו דיבורים קצרים ועצירים
שמבקשים בכל תפילת ראש השנה, כי רצו עבדיך את אבניה ואת עפרה יחוננו, רוצים את זה, אבל עדיין לא הגענו להסביר שזה דור משיח. כי רצו עבדיך את אבניה ואת עפרה יחוננו, בונה ירושלים, איך שם המשך? נראה בכבודו, כן, כי בנה השם ציון, נראה בכבודו, פנה אל תפילת הערער ולא בזה את תפילתם, תיכתב זאת לדור אחרון, ועם נברא יעלל יה. מה זה תיכתב זאת? התפילה הזאת נכתבת לדור האחרון. מה זה הדור האחרון? הדור המשרידי חרב שחזר אחרי 2,000 שנה של גלות. אחרי 2,000 שנה של גלות, חזר לארץ. והדור הזה, הוא אומר, הדור האחרון מדבר בשם כל הדורות. כשאנחנו אומרים, דמיתי לקראת מדבר, הייתי ככוס חורבות, שקעתי כבר, דווקא עצמי לבשרי, אני לא מדבר על עצמי, אני מדבר בשם עם ישראל. אנחנו עם ישראל. כל הדורות כולם, אני יכול לדבר בשם כל הדורות. אני אומר, עברנו ריבונו של עולם כל כך הרבה קשיים, כל כך הרבה טרגדיות, כל כך הרבה פוגרומים עברנו. והדור האחרון, תכתב זאת לדור אחרון, ועם נברא יעלל יה. עכשיו שימו לב רבותינו הקדושים, כתוב על הפסוק פנה אל תפילת הערער ולא בזה את תפילתם, אומר במדרש כלפי דורות אמרו שאין להם לא נביא ולא כהן גדול ולא מלך ולא בית מקדש, ולא נשארה להם אלא תפילה אחת שהם מתפללים לפניך בראש השנה וביום הכיפורים, ולא תבדתם מהם. פנה אל תפילת הערה, אומר במדרש, זה תפילתו של יום כיפור של הדורות שלנו. ולא בזה את תפילתם. למה לא בזה? כי יש נטייה להגיד לבזות. כאילו אנחנו הרי תפילה בעינינו, אתה אומר, אז היה כהן גדול, היה מלך, היה סנדרין, היה נביא, היו תפילות. אנחנו רגילים כבר כל כך הרבה, באמת מה נהדר, היה מראה כהן גדול. אתה נכנס לסדר העבודה, אני לבזכם הנאמן מדי פעם שתראו להיות חזן במוסף ביום כיפור. אני מתחיל לעמוד לפני הקדוש ברוך הוא ואני מרגיש איפה אני ואיפה כהן גדול. אתה אומר לו שלמה פעמים שפתנו. איפה? איפה? באמת מה אתה עושה בדיוק? אתה צוחק על עצמך? כהן גדול בקודש הקודשים עומד ואתה אומר בא, נכנס לי, אתה אומר, אני אומר, נכנס וכל לפני ולפנים, אני ככה אשתדל לחשוב שיחס ולפנים, אבל אתה יושב שם עומד באיזה בית כנסת, נכנס איזה מוי שלה, נכנס כהן גדול נכנס, זה גבלת, אבל אתה, נכנס, מה זה בכלל? אנחנו מבזים את התפילה של עצמנו הזאת. אבל הקדוש ברוך הוא לא בזה את תפילתם. הקדוש ברוך הוא פונה את תפילת הערער, כלפי דורות אמרו שלהם, לא מלך ולא סנדרין, לא נשארה להם אלא תפילה אחת בראש הנביאים, כמו שהם עומדים לפניך, לא תבזה אותו מהם. והקדוש ברוך הוא מקבל את תפילתנו. עכשיו, למה הוא מקבל את תפילתנו? כי אנחנו מתפללים לפניו בשם כל ישראל. אנחנו עכשיו יצאנו מהיורצייט, עוד רגע אנחנו נעבור לשיר, אנחנו יצאנו מהיורצייט של חכם ישועה בן שושן, זכר צדיק קדוש לברכה, שנפטר לפני שנתיים. חכם ישועה והרב אליהו זכר צדיק לברכה, אני ראיתי בכתב ידו של הרב אליהו את זה, והם היו יושבים משהו ביידין, שהרב אליהו כתב שם בכתב ידו, שבזמן יציאת מצרים עם ישראל היה לו שתי מצוות, דם פסח ודם המילה, ובזכות זה יצאו לגאולה. והדור שלנו, הדור הזה שלנו, לא דם פסח ודם מילה. אנחנו אומרים עשה למען ארוגים על שם קודשך, הטבוחים, עשה למען באש ובמים. 2000 שנה של נהרות של דם ושל דמעות של עם ישראל, של נשים, אנשים, נשים וטף, שהתחננו 2000 שנה לקדוש ברוך הוא תיגל אותנו גאולה שלמה, ומסרו נפשם. והדבר הזה אומר לי לפני הקדוש ברוך הוא, אני רוצה להגיד לכם, אני לפני כמה שנים, באותה שנה ששלושת הנערים, השם יקום דמם, נרצחו ונחטפו, אחרי זה הגענו די מהר לראש השנה, אחרי התקופה הזאת, אני אמרתי הקדוש ברוך הוא לפני תקיעות השופר, ריבונו של עולם, אני תוקע בשופר, אני לא, מה, אני בחיי, אבל אני מבקש מהנשמות של שלושת הנערים האלה, שהם ילכו לפני התקיעות שלי. הם הולכים שם, הם עולים הנשמות שלהם, אף אחד מהמקטרגים לא יעיז להתקרב לכל השופר. הם יבואו, יעבדו אליהם מקטרגים, תראו, זוז מפה. מישהו יכול לעמוד, אין כל ביר יכול לעמוד במחיצתם. יש לנו 6 מיליונים לפנינו, מאחורינו. אנחנו לא לבד. אנחנו לא מתפעלים בשם עצמנו. אנחנו מתפילה להעניק יעטוף. אנחנו מתפעלים, ריבונו שלנו, מתפילת הדור האחרון, אנחנו מדברים בשם כל הדורות. תמלוך אתה, השם לבדיך, שאנחנו אומרים, אני לא אני ראובן ששון בא עם כל הזה שלו, תמלוך, יש לי שרירים רוחניים. אני כלום. אבל בשם מי אני מדבר? בשם עצמי? אני מדבר בשם יוחבד מטרבלינקה, ובשם מוישה מאושוויץ. מה זה? אין סוף שמות של אנשים שהתחננו, והרגע משפט האחרון שאמרו לפני שפרחה לשמתם זה לשנה הבאה בירושלים הבנויה. והכוח התפילה הזאת פועל ופעל, וביום הראש השנה אנחנו אומרים עוקד והנעקד, זה המזבח. מה זה עוקד והנעקד? אני יש לי בן דוד יצחק שנעקד על קידוש השם. יצחק ססון נרצח לפני תפשין סמך א', השם יקום דמו. אני כשאני מרוקד והנקד והמזבח, יצחק אבינו, אני חושב עליו. בן דוד שלי יצחק, הוא נקד. לא רק רצה, נקד. ואני באה בשמם. שם כל כך הרבה אנשים שמסרו נפשם בעזרת השם. שם כל כך הרבה מסירות נפש שכנסת ישראל, הקדוש ברוך הוא. כנסת ישראל זה אנחנו, זה כולנו. כמה אהבה, כמה געגועים יש לרעייתו של הקדוש ברוך הוא אליו. כמה מסירות. כל כך הרבה יהודים. כל הדורות. והתפילת הדור האחרון, זה כתוב בפירוש. זה מה שרבי חיים ויטל, שזה אומר אני, זה משיח. תפילת הדור האחרון, זאת התפילה של ראש שנה ויום כיפור שאנחנו מדברים בשם כל הדורות כולה, בשם כל השלשלת הזאת. אז לכן רבותינו הקדושים, אל תבדקו יותר מדי בציציות שלכם אם אתם כאלה צדיקים או לא צדיקים, שראוי שתפילה תתקבל תפילתכם וכל זה. אתם לא העניין פה בכלל. מחילה, כן? אתם לא העניין פה בכלל. זה תפילה אדירה שכל פמליה של מעלה ופמליה של מטה, דר ימעלה עם דר ימטה, כשאני אשאר דר ימעלה עם דר ימטה, אני חושב שדר ימעלה זה כל הצדיקים בשמיים. אני חושב על כל הקדושים שמוקדים בשמיים, על הבעל שם טוב, והגרה, והרב זצל, והבבא סאלי, וכל קדושי ישראל, כולם דר ימעלה, וכל נפגעי הטרור, כולם הם מוקדים למעלה בשמיים, הם מפלסים את הדרך על דר ימטה. אנחנו מתפללים בתמימות ובפשיטות. בהתמימות ובשיטות, ריבונו של עולם, אני לא בא בשם עצמי. בתוך עמי אנוכי יושבת, למה מה, אני אין לי כלום. אני באמת כלום. זה כיף להרגיש כלום. אני לא צריך להיות כזה, איזה רמבו רוחני כזה, כדי להצליח לפלס את הדרך. אנשי האמונה עבדו, באים בכוח מעשם, נגמר. עכשיו אנחנו לא באים בכוח מעשם. אנחנו באים בשבוי ושם ישראל. אנחנו באים באהבה לעם ישראל. בתוך עמי אנוכי יושבת. ומתוך זה יש לנו כוח אדיר לבקש, תמלוך אתה השם לבדיך בהר ציון, משכן כבודיך, דופקים על השולחן בשם 6 מיליון. לא אני, אני כלום. זה נותן כוח, וזה הקדוש ברוך הוא לא בוזה את התפילות שלנו. ותדעו לכם שככל שמתרכזים בנקודה הזאת זה מביא פתיחת לב. כי אתה לא מרוכז בעני וזה, אני שום דבר, אני לא צריך לעשות. אני אעשה תשובה, תיקון, יש לי הרבה מה לתקן בעצמי, אבל אני לא מעלה תפילה בכוח של עצמי. כל אחד שהוא בשם ישראל, הוא מזרע ישראל, יש לו הרבה סבים וסבתות שסבלו בדורות. נשמע, בשם כל ישראל, אין ניגון. נמשיך אחד.
Yeah.
צדיקים ומלכים. אתם יודעים שלפי מה שמבואר בספרים, אז אחד מהרגעים המשמעותיים בתפילה, יש למעשה שני רגעים שהם רגעי העומק של התהליכים הרוחניים שמתרחשים בראש השנה. אחד מהם זה כשאומרים את המילים זוכרנו לחיים, מלך חפץ בחיים, כותבנו בספר חיים למענך אלוקים חיים. זה המקום הראשון. והמקום השני זה בתקיעת שופר. זה שני המקומות שבהם מתרחש תהליך רוחני עמוק שקשור לראש השנה. אני אגע בו ממש בקצרה רבה. מה למעשה העניין המיוחד והעמוק שמתרחש ביום ראש השנה, יום בריאת העולם? אז הסוד של הדבר תמון בשאלה פשוטה. למה לראש השנה קוראים יום בריאת העולם? הרי זה לא היום שבו נברא העולם, זה יום שבו נברא האדם. למה אנחנו רואים על היום הזה, זה היום תחילת מעשיך, זיכרון ליום ראשון? הרי זה לא היה יום ראשון, זה היה יום שישי לבריאה. למה באמת ליום ראש השנה קוראים יום בריאת העולם? היה צריך כזה יום בריאת האדם. אז התשובה לדבר היא שלמעשה כל המשמעות העמוקה של בריאת העולם היא ליצור זולת, ליצור ישות בעלת בחירה חופשית ורצון חופשי שעומד מאור נוכח פני השם. כל הנבראים כולם שהקדוש ברוך הוא ברא, הם משולים כמו ליחס בין היד לבין המוח. היד לבין המוח, היד אין לה ישות בפני עצמה, היא לא מנהלת דו שיח עם המוח, מדברת איתו מה אני רוצה, מה אתה רוצה, מנהלים סוג של קשר. היד בטלה ומבוטלת למוח ללא שום ישות עצמית. כל מעשה הבריאה עד בריאת האדם זה כמו ידיים, רגליים, זאת אומרת זה לא מערכת יחסים כזאת שיש כאן ישות. הנקודה המהותית שהופיעה בהופעתו של האדם זה בעצם התגלות הרצון החופשי של בני האדם. וזה החידוש הגדול שהקדוש ברוך הוא בא, שיש מישהו בעל בחירה ורצון. וזה בעצם עומק העניין של המושג צלם אלוקים שכתוב, שהאדם נברא בצלם אלוקים. מה זה בצלם אלוקים? זה הבחירה החופשית, הרצון החופשי. יום בריאת האדם זה היום שבו בעצם נכנסה נשמה לבריאה, נכנס מישהו בעל רצון. אז לכן לפי זה, אני ממש נוגע בזה בקצרה, זו סוגיה מאוד עמוקה. לכן לפי זה בעצם, כאשר אנחנו מנסים לשים את האצבע מה המשמעות העמוקה של בריאת העולם, של יום השישי לבריאה, זה בעצם הופעת הרצון החופשי. נולד בנו רצון. זה בעצם עומק המשמעות של בריאת האדם, שהשם נתן בנו חופש של בחירה, חופש של רצון. הדבר הזה תמון, תחגרו חגורות, אני אומרת זה ממש בקצרה, וזה מאוד עמוק. הדבר הזה תמון למעשה בשני דברים שתמון, שהם רמוזים בתוך הפרשה של יום שישי לבריאה, שבו נברא האדם. שני דברים, שני פרשות עיקריות מתוארות שם. אחד זה בריאת האדם, והשני זה יצירתה של האישה מתוך האיש. בבריאת האדם כתוב, ושימו לב, זה הפסוק, כל מה שקורה ביום שישי לבריאה, זה בעצם הבנת העומק של מה שקורה כל שנה ביום ראש השנה, כי ביום ראש השנה כתוב בספרים שמתחדש כל מה שקרה ביום השישי לבריאה, בבריאת האדם. מה קרה ביום שישי לבריאה? מה שקרה ביום שישי לבריאה זה ויצר השם אלוקים את האדם עפר מן האדמה, ויפח באפיו נשמת חיים. מה זה ויפח באפיו נשמת חיים? אומרים, מין דנפח מדילן נפח. כלומר שהקדוש ברוך הוא, כאילו יש לו, כביכול תקחו מישהו עם אוויר, במשל, כן, דרך משל, והוא נופח במישהו אחר, מכניס בו את האוויר שהיה אצלו. הדבר הזה בעצם, המן דנפח מדילן נפח, זה בעצם בא ללמד אותנו את כל המשמעות של המושג, שהנשמות עם חלק אלוקא ממעל. מה זה אומר חלק אלוקא ממעל? זה אומר שהיה מצב שהנשמות, זה משהו מאוד עמוק בקצרה, הנשמות היו כלולות במעצילן, בלועות בו, כמו שטיפה הייתה ממוזגת בתוך האוקיינוס הגדול. ואז בעצם במציאות הזאת, הנשמות היו עדיין לא נבראות, לא נפרדות לעצמם. לפני שהנשמות ירדו לעולם, הן היו בלועות במעציל, זה רומז כאילו למצב שקודם הבריאה. המושג בריאה זה בארמית בחוץ. זה להוציא החוצה, זה נקודת התפרדות, משם ייפרד, ליצור את האדם. כאשר הקדוש ברוך הוא נופח, הוא כביכול מוציא חלק מהאוויר, כביכול, כן? חלק מהאוויר, ומכניס את זה לאדם. זה בעצם היצירה של החלק אלוקא ממעל. לפני כן זה לא היה חלק, לפני כן זה היה כלול במקורו העליון. אז בעצם הנקודה המהותית של בריאת האדם זה איזה ניצוץ אור אלוקי שנמשך ממרומי האין סוף לתוכנו ויוצר בנו את נקודת הנשמה שלנו. זה בעצם רגע שבו נפרדנו מיותנו בלויים באור השם וירדנו לעולם. זה הרגע שקרה ביום ראש השנה. קיבלנו את הירת הנשמה, נר השם נשמת אדם, היא חדרה לתוכנו פנימה ונוצרה. אלוקיי נשמה שנתת בי. אתה בראתה, אתה נפחת. זה החיות האלוקית שנמשכת בנו, נמשכה אז ונמשכת בכל שנה ושנה מחדש. והדבר הזה נרמז גם כן בסוד של נסירת האישה מהאיש. האישה הייתה כלולה באיש, בטלה בו, כמו שידוע, נכון, היו מחוברים, היא הייתה צלע, וביום הזה האישה נמסרה, ויפלו השם אלוקים תרדמה על אדם, ויקח אחת מצלותיו, ויסגור בשר תחתנה, הפירוד של האישה מהאיש. האיש והאישה משולים כמובן ל... קדוש ברוך הוא ועם ישראל. כלומר, עם ישראל משולים פה לאישה. התהליך של יצירת ישראל נרמז בתהליך של ההיפרדות של האישה מהאיש. זה המושג שנקרא נסירה. האישה נפרדת מהאיש ועומדת להיות ישות לעצמה. המושג נסירה כתוב בספרים הקדושים שזה הלב של ראש השנה. כך אומר הארי הקדוש. עכשיו, מה זה נסירה? אז הנסירה בקצרה רבה, כתבתי על זה בתללי חיים פורים וסוד הנסירה שנמצא בספר שמות, תללי חיים שמות. הנסירה, אומר הרב זצ"ל, באורות ישראל פרק א' פסקה י' ג', והרמח"ל כותב על זה גם כן בכללים ראשונים, המושג נסירה, פירושו של דבר, יצירת הבחירה החופשית. המשמעות של איש ואישה דבוקים, שהאישה היא צלע, דבוקה באיש, זה כמו המשל שאמרתי, של היד והמוח. היד, אין לה ישות עצמית, היא לא מדברת עם המוח. היא לא מדברת איתי, היא אומרת לי, רק שנייה. למה היא זו יד ימין מחזיקה את הרמקול כל הזמן ויד שמאל, מה איתי? מה אני, העז? תן לי גם להחזיק. לא, לא רוצה, אני... מה אתה אומר, עושה לך הפגנות, מחר תרצה להניח תפילים? כנראה יש לה אולי איזה רצון, לא יודע ש... כמה שאני לא טועה בדבר תורה שאני אומר, אז זה רע, העיקר שה... בסדר, לא התרתמו. אז בקיצור, אז היד, היא לא עושה לי הפגנות. היא, יש לה בחירה, אין לה בחירה חופשית, היא בטלה. הצלע זה בחינה של בטל. מה זה הבחינה של בטלה? זה הבחינה שהנשמות שלנו, לפני שירדו לעולם, הם רצו את רצון השם בלבד, ללא שום התלבטות. זה באמת הטבע העמוק שלנו, זה הטבע, זה לא השתנה. הנשמות הם חלק אלוקא ממד גם עכשיו. אבל כשהם היו בלועות באור האלוקי, הכל היה בהיר ונהיר להם. מתי זה קרה? מעמד הר סיני. כזה הוא גילה את אורו, התבצע מאיתנו הבחרה. נפשי יצא מדברו, לכן זה קפה עליהם הגיגית. אמרנו לנו, זה ונשמר. אבל נמשכנו אחריו. אז זה כאילו התבטלה הבחירה. אז זה הנקודה של לפני שנפרדנו מהמעציל ברוך הוא, זה הבחינה שאין לנו בחירה, אנחנו בלויים וכלולים בו. הנסירה, אומר הרב זצ"ל, זה הרגע שבו נפרדנו וקיבלנו את הרצון החופשי. מה קורה ברגע שנפרדו האיש מהאישה? היא יכולה לבוא להגיד לאיש, להתראות, אני הולכת. עכשיו היא לא דבוקה בו בהכרח. אומר הרב, האפשרות לדבר על דבר הכפירה, על דבר פירודים מוחלטים, זה תוצאותיה של הנסירה. הנסירה יכולה להגיד להתראות, אני הולכת. ברגע שקיבלנו בחירה חופשית, אפשר ללכת. זה דומה ממש לגיל ההתבגרות. גיל ההתבגרות, ילד מתחיל להרגיש, רוצה. תחיל להסתפק, ההורים שלי אמרו, מתאים לי, לא מתאים לי, מתחיל לחשוב אולי ללכת. זה הנסירה. הנסירה זה הרגעים שבהם אתה מקבל רצון עצמי, רצון חופשי. דווקא בגלל זה, זה מסוכן, שמה? שעם הרצון החופשי הזה, אני אלך למקומות אחרים. אבל התפקיד של הרצון החופשי זה לגלות שבעומק עומקים, זה גם מה שאני רוצה. באמת אני רוצה את רצון השם. וזה המושג שנקרא אחר כך חזרת פנים בפנים. שהאישה רוצה את האיש וחוזרת אליו. היא איתו, אבל מרצון. הקשר הכי גבוה שיש בעולם במערכות היחסים זה בין איש ואישה. וזה לא קשר מוחלט, זה קשר בחירי. כל הזמן הוא בחירי. הוא אף פעם לא מוכרח, כי תמיד יש את האפשרות להפסיק אותו. זה בעצם מה ששומר תמיד שהקשר הזה הוא בחירי. הנקודה הזאת בעצם היא נוצרה על ידי הנסירה. יפה, אם כן אני רץ רגע מהר. ביום ראש השנה קרו שני דברים ביום ראשון לבריאה. מאן דנפח מדילי נפח, זה פלאי פלאות שהקדוש ברוך הוא נופח בנו, אבל מצד שני זה גם מה שהוא נופח, נפרד ממנו כביכול ונכנס בנו. זה רגע של פירוד. זה רגע שהנשמה נכנסת לגוף. ברגע שהיא נכנסת לגוף, זאת אומרת, הרמז הוא, לפני שהקדוש ברוך הוא נפח, זה רומז הנשמות שהן כלולות במעציל. ברגע שהוא נופח, הוא מכניס את זה לגוף, הוא מוריד את זה לעולם. ברגע שהנשמה ירדה לעולם, עכשיו היא נכנסה לתוך מערכת עם הרבה רצונות, הרבה כיוונים, הרבה גירויים, הרבה מחשבות, הרבה רגשות, הרבה רצונות, דמיונות, אז אדם מתחיל להתלבט לאן הוא רוצה ומי הוא ומה הוא. הנשמה במעמקים מבקשת את השם, אבל אדם בחיצוניות אחרת את הכיוונים אחרים. זה בעצם פעם נולדה הבחירה החופשית. וזה בדיוק מקביל למה שקרה באותו יום בריאת העולם, שהאישה נסירה מהאיש. ויכולה להגיד לו, להתראות, כמו שאב הסביר, שזה נקודת הנסירה. נקודת הנסירה זה סוד ראש השנה, ומשמעותו, הקדוש ברוך הוא בורא בנו מחדש את הבחירה החופשית. מכניס בנו מחדש את הרצון. כלומר, כל ראש השנה, הקדוש ברוך הוא נותן לנו שפע חדש לכל השנה כולה. מה זה השפע הזה? זה חידוש הרצון שלנו. כי תראו, הברכה הכי נפלאה שאני יכול לאחל לכם לשנה הזאת, זה שכל הזמן תהיו מלאים בחשק אדיר לכל דבר שבקדושה. אחד מהמשפטים שאני כל כך אוהב בתשליך, בתפילה של התשליך, זה שהמילים ורשפה ההתעוררות שהתעוררנו ילכו ויתמידו ויגברו כל הזמן, וגבלד הלוואי. הלוואי שתמיד יהיה לי חשק, כל בוקר לקום בהתלהבות, בכלל ללמוד תורה. נכון, הכי גן עדן בחיים זה כשאתה לומד תורה ואתה ממש צמא לתורה, אתה משתוקק לתורה, זה גן עדן. בימים שבהם אתה מרגיש מיובש ואין לך חשק, אתה מרגיש גמור. החיים, אנחנו מבקשים, הרי כל, שימו לב, אנחנו רואים, זוכנו לחיים, הוא כתוב לחיים טובים, נכון? זוכר צורה ורחמים לחיים, הכל, והוא ספר חיים, הכל חיים, חיים, חיים. מה זה חיים? מה זה חיים? איפה מופיע החיים? ברצון. כי רגע באפו, חיים ברצונו. כי מוצאים מצא חיים ויפק רצון מהשם. רצון זה צינור אותיות, להמשיך את מה שנצור בפנימיות, שזה שפע של החיות. כשיש לך, כן, רצון צינור ונצור, כשיש לך, זה כתוב בספרים, כשיש לך חיות, החיות מתבטא בזה שיש לך רצון. נכון? כשאתה מרגיש שאין לך רצון לכלום, אתה מרגיש כמו מת כזה, גמור, כזה כל איבר כבדים עליו. כשיש לך רצון, אתה מרגיש חי, אתה מרגיש חי, לכן נפתלי, שבע רצון, פותח את ידיך, מסביע לכל חי, רצון, למה רצון? אתה מסביע חוכמה, מסביע זה, למה רצון? כי הרצון זה שורש הכל. ואנחנו מבקשים חיים, זוכרנו לחיים, כותבנו לחיים, ובספר חיים, חיים! לחיות, להיות מלא רצון, מלא עוז, מלא גבורה, מגדל עוז, שם השם, בואי ירוץ צדיק ונשגב. השם נותן לנו חיות גדולה, והעוצמה של הרצון נמשכת לנו ביום ראש השנה. וזה בעצם סוד הנסירה, שהשם מעניק לנו מחדש את נקודת הבחירה ואת נקודת הרצון. וברגעים האלה, שהשם נותן לנו את נקודת הבחירה ונקודת הרצון, מה קורה, מה קרה ביום שבו נברא האדם הראשון והוא קיבל רצון חופשי? מה קרה? כצדת. זאת אומרת שהבחירה החופשית היא סכנה גדולה. כל הטרגדיות שקרו בעולם בחטאי בני אדם נוצרו כתוצאה מבחירה חופשית. בלי בחירה חופשית, אין חטאים, אין בעיות, אין שום רע בעולם. אז למה הקדוש ברוך הוא נתן בחירה חופשית? כי זה כל כך יקר ונפלא שהתגלה אורו דרך הרצון שלנו, ששווה לסבול את כל ההריסות והגלגולים, בסוף הכל יתוקן. אבל ממילא מה זה אומר לנו? זה אומר לנו שהעבודה שלנו כשאנחנו מקבלים רצון, זה שאנחנו צריכים לבקש מהקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, נתת לי רצון? תן לי את האפשרות ואת הכיוון שהרצון הזה יהיה מכוון לפי עומק הנשמה שלי. שאני אהיה תמיד נאמן לעומק הרצון ואני לא אזייף. שאני לא אלך עם הרצונות האלה למקומות אחרים. זאת העבודה העמוקה בעצם, שאנחנו צריכים להתפלל, זה תיקון חטא הקדמוני. ביום שבו קיבלנו רצון בפעם הראשונה, נתנו ביס לעץ הדעת. ואנחנו מבקשים הקדוש ברוך הוא באותו יום, ריבונו של עולם, וזה התיקון. אנחנו רוצים שהרצון הזה שאתה מחדש בנו ילך אך ורק לכיוון שלך. וזה סוד, כך כתוב בספרים הקדושים, כשאומרים זוכרנו לחיים ולחפץ בחיים, כותבנו בספר חיים למעלה חלוקים חיים, יש שם י' א' תיבות כנגד עשרת הספירות ומספירת הדעת, יש שם את כל ה... שזה כללות שיעור קומה של האדם, 10 ימים כנגד 10 המידות, 10 כפול 10, פסח עד שבוע זה 7 כפול 7, פה זה 10 כפול 10. בכל היום אומרים את זה, הדבר הזה, ואומר הארי הקדוש, פה מתבצעת הנסירה, פה אתה מקבל את כוחות החיים שלך, פה אתה מקבל את המהות שלך. ומה אנחנו מבקשים? זוכנו לחיים, מלך חפץ בחיים, כותבנו בספר חיים, עד עכשיו בסדר, אתה רוצה חיים, למענך אלוהים חיים, לא בשבילי אני רוצה לחיות, לא עמוד כי אחיה ואספר מעשייה, אני רוצה לחיות כדי לספר את שמך בעולם, אני רוצה לחיות כדי לקדש את שמך בעולם, לא בשבילי, למענך אלוקים חיים. איזה נפלא שרב שלמה דווקא במילה למענך, למענך הרים את הניגון למעלה. לפעמים יש ניגונים שאחד הרים לך את הכל, אתה לא יודע למה דווקא שם, לא כזה קשור, אבל פה הרים בדיוק במקום, למענך, למענך אלוקים חיים. וזאת עבודתנו, זה תיקון חטא הקדמוני. קיבלנו רצון חופשי ומקבלים אותו בראש השנה, ומה הנקודה בדבר הזה? לבקש מהקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, שזה יהיה בשבילך לב טהור ברא לאלוקים, והוא אמור לחדש בקרבי. זה משהו מאוד פנימי ומאוד עמוק, אמרתי פה עכשיו משהו שהוא סוד עמוק, אבל אני רוצה להשלים אותו בקצרה, ואז יהיה לנו דיגון בקצרה רבה. דיברנו, אם תשימו לב, בעצם מה אמרתי פה, שיש פה שני רבדים. רובד אחד שהיינו דבוקים בקדוש ברוך הוא, כמו המשל של האיש והאישה, לפני שנפרדנו, ואז הנסירה שקיבלנו רצון חופשי. מה רומז למצב שדבוקים אחד בשני? הטבע האלוקי שתמון בנו. זה השם שמה חלק אלוקה ממעל. זאת אומרת, בטבע שלנו, בעומק שלנו, אנחנו ודאי רוצים את רצון השם. כשהנשמה נכנסה לגוף, אז היא עלולה לא להיות מחוברת לטבע שלה, האדם עלול להיות מחובר לנשמתו, ואז הוא ירצה רצונות אחרים. אבל אף פעם לא שונה הטבע העצמי הזה. ולכן בעצם עיקר העבודה שלנו זה לחשוף את הטבע שתמון בעומק שלנו. זה סוד, זאת הפעם עצם, אימהות, אבל מעצמי. היא ממני. היא לא, זה, אני לא, אנחנו לא נפרדים מהשם. וזה סוד התשובה. אומר הרב באורות התשובה פרק ו' פסקה א', למדנו קצת את הפסקה הזאת אם אתם זוכרים. הרב אומר, הרב מסביר גם, תסתכלו פרק ט' פסקה א', הרב אומר דבר מאוד עמוק. מה זה התשובה? התשובה זה לחשוף את הרצון האלוקי התמון בך, בטבע. בטבע. התשובה, עיקר המתיקות שלה, זה שהרצון מופיע, הרצון הקדוש מופיע מתוכי. במשפט אחד, בן אדם גדל בבית של ההורים שלו, הוא צדיקי, בירי שבאים, חסידים, הוא הושפע מאוד מבחוץ, מדברי הקדושה. גדל, הגיע לגיל ההתבגרות, רק שנייה, אולי לא בדיוק זה מה שאני רוצה, התגלגל, הגיע להודו. הגיע, עשה נסירה, רואה איזה נסירה. הלך עד לשם. אני הודי. זהו. זה חיי, זה עושרי, זה שמחתי. אין לו זלות בסביבו, לא ספרי תורה, לא לימודים, לא רבנים, לא ראש שנה, לא כיפור, לא כלום. הוא בהודו. עושה שם מסיבות, עושה שם זה. פתאום, זה סיפור אמיתי אגב, פתאום הבן אדם בליל שבת, באיזה מסיבה, בכל תומעת שבעולם הוא נמצא שם, פתאום מרגיש חסר לו אוויר. חסר לו אוויר. חשב חסר לו אוויר פיזית. יצא למרפסת. ואז הוא פתאום מרגיש בתוכו איזה כאב כזה, לא פיזי. הוא אומר, ואז ברגע הבת אחת אני כאילו רואה מולי באיזה דיון כזה, את בית המקדש. התחלתי לצעוק, השם, משהו זה אומר, התחלתי להרגיש בתוכי את כל האהבה להשם והגעגוע לקדושה, ואמר, אני צועק שם, צועק, 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 צועק במצד. כולו ממש הרהורי תשובה עזים פרצו בו. למחרת, כאן הכרטיס טיסה, חזר לארץ, היום הוא ראש כל בני ברק, זה, בדיחה. אז כל הסוף תמיד זה ראש כל בני ברק הזה. אז בקיצור, הסיפור אמיתי. עכשיו תחשבו, אותו רגע שהוא במרפסת שם ופתאום צועק, מה קרה? בא אליו איזה מישהו והשפיע עליו, איזה רב דיבר איתו, אין שום סביבו שום השפעה חיצונית. מה קרה? נשמתו שמבפנים בקעה ופרצה. רבי איזה בן דורדיה כזה. בקעה ופרצה. זה הרצון העצמי. זה הרצון הנשמתי. שהוא בקע. התשובה חושפת את הרצון הזה, ומברת שזה באמת מה שאנחנו רוצים בעומק ומקים. ולכן בעצם, ביום, בזמן שבו אנחנו מקבלים את התשובה, סליחה, את הרצון החופשי, במסירה, בתקופה הזאת, בעשרה ימים האלה, שעיקרם זה ראש השנה, אבל בעשרה ימים האלה, אנחנו צריכים להיות בתשובה. כי התשובה היא מבררת את הרצון. התשובה היא תמיד שומרת שהרצון שאנחנו נקבל יהיה מוכוון למהות שלו. לפני שאנחנו הולכים עם כל השפע האדיר הזה לשנה שלמה, אנחנו עכשיו בונים. עשרה ימים הראשונים, אומר הרמח"ל, זה הבניין שלנו. זה כמו הזמן שיוצרים את הגרעין, שאחר כך הכל יצמח מכוח אותו גרעין. לבנות אותו נכון זה להיות כל הזמן בתשובה. כל הזמן ביורי לב, בבקשה, ריבונו של עולם, זקן, להיות ישר, להיות... תחשבו מחשבות של תשובה. הרמק אומר, ותומר דברה, כל הזמן לחשוב בתשובה, להשתפר, להתפלל לפני הקדוש ברוך הוא, זה לחשוף את הנקודה הזאת. זה האור הגדול שמאיר, וזה האור של השופר. האור של השופר זה לשמוע את נקודת התשובה. שופר זה קולה של הנשמה. שופר זה הקול שמזכיר לנו את קודם הפירוט, כמו מעמד הר סיני, שאמרנו שזה התגלה להם תורו, איפה שאנחנו כלולים, ממשוך היובל, עד קיית שופר. השופר זה היופי, זה השפירו, זה המתיקות של הנשמות לפני שהם יפרדו ממעצילם. לכן השופר מזכיר לנו את הכוח הפנימי הזה, ומברר ומעורר לנו את הרצון שיהיה מכוון כלפי שמיים. חבוד. חייב להאכיל אותו אוכל, אז הוא בהכרח הוא מאכיל אותו, לא מרצון. השם מקיים אותנו גם כשאנחנו מזופים, הוא מקיים אותנו. זה קיום, זה נכון. כאילו בהכרח, אבא צריך לתת לילד שלו אוכל עם בן שלו.
אבל מצד האישה, מצד האישה לא היה רצון, כאילו לא היה חיבור שלא רצון, לא היה חיבור בכלל.